אנחנו עוסקים כבר כמה וכמה שיעורים בנושא החינוך. אני רוצה לחזור קצת אחורנית, מה עוד שאני רואה פה פנים חדשות, ברוך השם, ולהזכיר שאנחנו לפני כמה שיעורים כבר למדנו בשולחן ערוך הלכות חינוך. הלכות חינוך פירוש הדבר שאבא מחויב לקחת את הבן שלו ולדאוג מגיל שבדרך כלל מתחילים ללמוד, שגם על פי התורה זה בסביבות גיל 5-6, לא לבטל את מה שלומדים לפני כן, אבל הלימוד המסודר, ולדאוג שהוא ילמד קודם כל תורה שבכתב כולה, ואחר כך תורה שבעל פה, לא שיגמור את כל תורה שבכתב קודם, אלא מתחילים מתורה שבכתב, על גבי זה לומדים תורה שבעל פה. בניגוד העירו פה אנשים בצדק, שלצערנו גם המערכת שנקראת היום דתית לא מקיימת בזה בדיוק את ההלכות. כמובן שצריך מחנכים חכמים שידעו איך לעשות את זה, וידעו לא סתם יעמיסו על הילד ויגידו לילד, טוב, נו, תתחיל לקרוא. כן? אלא צריך לעשות את זה בצורה חכמה, צריכים אנשים עם ניסיון חינוכי, עם חוכמה חינוכית, כפי שגם היינו באחד השיעורים, שכל הדברים האלה של חינוך הם לא דברים של שחור לבן שאתה קורא בהלכה ומנסה לקיים בלי שאתה מבין ובלי שאתה מנוסה. הורים צריכים גם ללמוד איך לבצע את הדברים האלה, אבל אנחנו מדברים על חינוך לתורה, קודם כל. על זה שילד יבנה את האישיות שלו על הבסיס של דברי תורה, ולא על הבסיס של מתמטיקה ואנגלית וספורט וכל מיני דברים אחרים. לא שהדברים האלה הם שליליים, מותר ללמוד מתמטיקה, אבל הוא בא על גבי הבסיס העיקרי של דברי תורה. ואפילו טוב ללמוד מתמטיקה אם הוא בא על גבי הבסיס הזה. צריך לדון כמה צריך ללמוד, איך צריך ללמוד, מתי צריך ללמוד. כשלומדים בתלמודי תורה מגלים שהילדים יכולים להספיק את אותה כמות מתמטיקה שלומדים במה שנקרא בית ספר יסודי, כשהם מתחילים בגיל יותר מבוגר, כי אז הם לומדים הרבה יותר מהר. אלא מה? בתי הספר יסודיים בנויים על עקרונות חינוך שלמדו מאומות העולם, מהגויים שאין בהם תורה. אז הם מכניסים כל מיני דברים, כי זה לפחות הילד יאמר משהו, ייבנה, יתרגל להרגלים טובים. אבל אין סיבה שאנחנו נחנך ילד כך על פי, כשאנחנו רוצים לחנך אותו, להיות בן אדם אמיתי, יהודי של תורה, יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא, יהודי שהאישיות שלו בנויה בצורה חיובית וטובה מהיסוד. והבנייה הזאת מהיסוד היא מאוד חשובה. נכון שברוך השם יושבים פה אנשים, גם אני עבדכם לא למדתי בצורה כזאת מילדות, ואף פי כן זכיתי לשבת אחר כך בישיבה וללמוד כמה שנים טובה, אבל לא צריך ללמוד ממה שקורה בדי עבד, למה שאנחנו עושים לכתחילה, במיוחד לא כשיש לנו על זה הלכות מפורשות והדרכה ברורה מאוד של התורה. אנחנו לא צריכים להתחיל לבוא ולהגיד, טוב, נלמד את הילד כך כמו שאני הגעתי גם הוא יגיע. א', לא בטוח שכמו שאני הגעתי גם הוא יגיע, והניסיון מראה על זה, וב', לא עושים דבר שהוא לא קשר, בגלל שמישהו אחר בא מתוך הדבר לא קשה והצליח, כן, יש לנו פה יהודים במכון מאיר שלצערנו ולצערם חיללו שבת והיום הם צדיקים גדולים. זה אומר שצריך לחנך ילד או לתת לילד לחלל שבת ולהגיד, טוב, לא נורא, גם הוא יהיה צדיק אחר כך? ודאי שלא. אז אנחנו צריכים לבנות את האישיות של הילד מהיסוד בצורה קשבה וטובה וראויה, כפי מה שצריך להיות. אז כל זה אנחנו ראינו כבר בשיעורים קודמים. מה שאני בא להוסיף בשיעור הזה הוא דבר מאוד יסודי בכלל, כלומר כל הדברים שאנחנו לומדים פה שהם שייכים לא רק לחינוך ילדים, אבל אנחנו דיברנו על לימוד תורה, לוקחים את הילד, מכניסים אותו למסגרת לימודים, ששם מלמדים אותו, חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא. אבל כל הדברים האלה הם הצד של התוכן והכמות. התוכן שהוא דברי תורה בעיקר, והכמות שהיא מכוונת לתת לו אפשרות לדעת את כל התורה. לא פרקים נבחרים בתנ"ך, שזה תוצאה של חוסר הזמן, כשצריכים ללמד כל מיני דברים אחרים, שנדמה לאנשים מסוימים שהילדים צריכים. אבל כל זה שוב, זה תוכן וכמות. נוסף על התוכן והכמות, יש גם עניין של איכות. ופה חז"ל מלמדים אותנו לימוד מאוד יסודי, וזה בדף שאני הבאתי לכם, ציטוט ממסכת שבת. אמר ריש לקיש, שתיבות ריש למד, זה ריש לקיש, אחד מגדולי האמוראים, מי דכתיב, פסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. וגומר, אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות, כל שישה סדרי משנה, כלומר כל הש"ס. מצויה, יהודי למד את כל הש"ס, כך צריך להיות. אומרת הגמרא, אומר ריש לקיש, ואפילו אחי, ואפילו כך, יש לך את כל הש"ס, יראת השם היא אוצרו, זה סיום הפסוק. כן? זאת אומרת, אם יש לו יראת השם, אז כל הש"ס בנוי. אם אין לו יראת השם, אז כל מה שהוא למד את כל הש"ס יכול רק ליפול. אמר רבא, אותו פסוק, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, וזה לפסוק, אמונה זה אמונה, עיתים זה עיתך, עסקת בפריאה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואפילו החישוב, אם הוא עשה את כל הדברים האלה, הוא יהודי נפלא. אי יראת השם היא אוצרו, אין. אם יראת השם היא האוצר, היא הבסיס, היא מה שבונה את כל התוכן של החיים שלו, אין, כן, הכל בסדר, והיא לא, לא. משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי כור חיטין לעלייה, הלך ועלה לו. אנחנו עוסקים בחיים, על פי החקלאות. אומר אדם, כן, בעל הבית, לך תיקח את החיטה, תכניס אותו לעלייה, למחסן, העלה לו. אמר לו, עירבת לי בהן קו חומטון, חומטון, חומטין. אמר לי לאו, אמר לי מותר אם לא העלית. זאת אומרת, היה איזשהו חומר כזה, שהוא היה שומר על החיטה מריקבון. יש דברים כאלה, כן, היום יש כמובן כל מיני חומרים כימיים. אומר לו בעל הבית, אתה פועל מיומן, הכנסת ביחד, קור זה כמות מאוד גדולה, קו, כמות קטנה. את הקצת חומטון, את הקצת חומר משמר, שמת? הוא אומר, לא, מה, עשיתי את עיקר עבודה, מה זה משנה הקצת הזה? לא. עדיף בכלל לא להתחיל את העבודה, לא לעשות כלום, כי אם אתה מעלה את כל החיטים לעלייה, והם ירקבו, מה עשית לי? מה קרמת לי הפסידים? אז לכן, אם הכנסת את המעט הזה, אז הכל בסדר. אם לא הכנסת את המעט הזה, אז לא. יראת השם היא אוצרו, אוצר, זה כמו מחסן, כן? אוצר שיש בו הרבה דברים. ואם כן, אם האוצר בנוי בצורה כזאת, שהדברים שמורים היטב, הכל בסדר. יראת השם היא מה שיוצרת את האוצר, אומרת לנו כאן הגמרא. כל הלימוד תלוי בזה שיש לבן אדם יראת השם. אם יש לו יראת השם, הכל בסדר, הכל שמור, הכל טוב. אם לא, אומרים היום חבל על הזמן. חבל על הזמן במובן השלילי. זה פשוט, הכל ילך לאיבוד, הכל ירקב. מה זה יראת השם? יראת השם באופן בסיסי, זה היחס של האדם לקדוש ברוך הוא. אבל פה מדובר על יותר מזה. פה מדובר על הגישה שמתוכה בן אדם לומד תורה. בואו נראה קצת הלאה בהמשך הגמרא, ואז נדבר על זה יותר. אני אדלג שובה, שוב, אומרת הגמרא, וזה חוזר, אני מלמד את זה כדי שתראו עד כמה חז"ל חוזרים ומדגישים את העניין הזה. אמר רבא בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות. יש לו תורה? נתנו לו את המפתח לחדר הכי פנימי, ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. לא יכול להיכנס, לא עזר כלום. מכריז רבי ינאי, כן, בהי אייל, במה, איך הוא ייכנס? מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לדרתה ותרעה לדרתה אביד, הוא עוד יותר חריף. אדם אין לו חדר, אבל הוא עושה שער לחדר שאין לו. זה אדם שלומד תורה ואין לו יראת שמיים. כאילו מה שיש לו מהספרים זה רק השער של הספרים, באמת אין לו את התוכן. למה אין לו? הרי קרא כל הספר. יודע להגיד לך בעל פה. יודע לצטט לך ציטוטים על גבי ציטוטים. כן? איך קוראים לזה בלשון היהדות? חמור נושא ספרים, או סל, מלא ספרים. אדם יש לו המון ספרים בסל. אבל הוא לא מבין מהי התורה. הוא לא בנוי על גבי תורה. האישיות שלו לא תואמת את התורה. זאת לא תורה. זה יכול להיות חמור שסוחב את הספרים על הגב. זה משל שהשתמש בו אחד מגדולי התורה בדורנו, רב אביגדור לבנסל, שהיה דיון על היחס לתנך. זה חלק מהעניין של יראת שמיים. איך אתה מתייחס? האם התורה היא מהקדוש ברוך הוא? או שזה סתם חומר מחקרי? האם אברהם אבינו הוא בשבילך דוגמה ומופת של אדם קדוש וגדול וצדיק, ואני מסתכל עליו מלמטה למעלה, או שאני רוצה שאברהם אבינו יהיה חבר שלי? חבר שלי זה לא אברהם אבינו, זה מזויף. אז אמרו, אנחנו רוצים להסתכל על התנך בגובה העיניים, בגובה שלנו, להרגיש נוח. כתב הרב אביגדור נבנסל, אומר, תארו לעצמכם שמביאים לחמור סט ספרים. תקחו פה סט של ספרים, תוציאו את זה מהארון, תביאו את זה בפני חמור. תארו לו בגובה העיניים את סט הספרים. ומיד יש לו שתי בעיות עם הספרים האלה. א', הצבע שלהם לא נכון. אתה מביא לו משהו, זה צריך להיות ירוק. הוא רוצה לאכול. אחר כך הוא יטעם את הספר, ובכלל הספר לא טעים. אם אתה חמור, אתה מחפש דברים של חמור. אם אתה, למה הם מזכירים חמור? כי חז"ל מזכירים חמור. אומרים חז"ל, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. הפירוש שתמיד היה מביא רבינו רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, אם אתה מתייחס לראשונים, מה זה ראשונים? שם זה בכלל, זה הדורות שלפנינו. כן, היום רגילים להגיד ראשונים על הדורות שמהריף, כשעם ישראל התפזר מבבל לגלויות אחרות, עד לתקופת השולחן ערוך, זה תקופת הראשונים. אבל יש ראשונים, יש ראשונים לפני כן, ויש ראשונים לפני כן, ויש לפני כן. כן, עד גדולי הדורות שגבי שמעתי, של אברהם אבינו. אומרים חז"ל, אם הראשונים הם כמו מלאכים, אתה אומר, זה לא בן אדם, זה מלאך. הקדושה שלו, הגדלות שלו, ההבנה שלו, הצדקות שלו, אין לי בכלל, אני בן אדם, הוא מלאך. אם אתה מתייחס כך, אז אתה בן אדם. אז אתה אדם נורמלי. אתה מבין, יש לך יחס, יש לך בסיס, אתה יכול להמשיך ללמוד. ואם ראשונים כבני אדם, אומרים, ממשיכים חז"ל, אנחנו כחמורים. פירוש רב צבי יהודה, אם אתה מתייחס לראשונים כבני אדם, כלומר שווי ערך אליך, חברים שלך, אתה רוצה להבין אותם, אתה רוצה להתייחס אליהם, להתיידד איתם, אתה חמור. ומה זה חמור? חזל עוד מדגישים את זה. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר היה חמור שלא היה מוכן, היה לו חוש לחמור הזה, כי הוא גדל אצל צדיק, לא היה מוכן לאכול אוכל שלא לקחו ממנו תרומות ומעשרות. אנחנו לא, מי שמתייחס לראשונים כבני אדם, לא מגיע גם לרמה של החמור של רבי פנחס בן יאיר. אז סתם חמור. חמור מהשוק. זה יסוד של לימוד תורה. אם האדם מתייחס לתורה בצורה נכונה, אז הלימוד שלו נכון. לא רק הלימוד שלו נכון, כל החיים שלו נכונים. נמשיך רגע בגמרא. אמר רב יהודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו. שנאמר, האלוקים עשה שיראו מלפניו. יראת שמיים היא היסוד של כל החיים. סיפור מספר את הגמרא. רבי סימון ורבי אלעזר, שני המוראים, הבו יתווה, ישבו. חליף ועזיל רבי יעקב בר אחא. רבי יעקב בר אחא עבר לפניהם. אמר לאחד לחברי, נקו מקמה. בוא נקום מלפניו. עובר רב, עובר תלמיד חכם. גם הם היו תלמידי חכמים. בוא נקום לפניו. למה נקום לפניו? דגבר דחיל חטאין הוא. הוא בן אדם שירא, בעברית ירא חטא, יש יראת שמיים ויראת חטא. מה יראת חטא? כיוון שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא מעליך, אז גם אתה מתייחס כך למצוות של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מזלזל במצוות, אתה לא מזלזל בקיום, אתה לא אומר, טוב, לא, הקדוש ברוך הוא יבטא לי, ולא נורא, אני לא אעשה את הכל. חשוב לך, אכפת לך. לא, אכפת לך זה אהבה, אתה אוהב את המצוות. אבל יותר ממה שגם, יותר מזה, לא רק שאתה אוהב את המצוות, אלא אתה כל כך מעריך את המצוות, מכבד את המצוות. אתה ירא מלעשות חטא. אתה יודע כמה חטא זה דבר חמור. לא שיעשו לך אחר כך משהו. לא שאלה של עונש. אבל מה אתה עושה כשאתה חוטא? מה אתה מקלקל? לעצמך, לעולם, לחברה, למציאות. איך אתה מעיז לעשות דבר כזה כלפי הקדוש ברוך הוא? אז אמרו שני האמוראים, היהודי הזה, הרב הזה שעובר לפנינו, רואים עליו שהוא ירא חטא. זוכר שפעם ראיתי, התפללתי בבית כנסת, ובעל קורא עשה טעות קטנה. מה זה טעות קטנה? הוא קרא נכון את כל הפסוקים, את כל האותיות, את כל הניקוד, אבל הוא עצר במקום הלא נכון. אחרי הקריאה, לא תקנו אותו. אחרי הקריאה הוא גילה שהוא טעה ועצה במקום הלא נכון, הוא פנה לאנשים מסביבו ואומר, למה לא אמרתם לי? הרגשת שכואב ליהודי שהוא עשה טעות בדברי תורה. כואב לו, ממש. זה אדם שהוא ירא חטא. כואב לו לחטוא. זה אדם שחי את התורה, שחי את היהדות, שחי את הקשר לקדוש ברוך הוא. אז יש פה דו שיח מעניין. אומר לו המורה השני, בוא נקום לפניו, אמר לו, אידך, נקום מקמי דגבר בר אוריין הוא. הוא בן תורה, הוא יודע דברי תורה. אמר לו, אמינה לך, אנא, דגבר דחיל חטאין הוא. ואמר לי, את בר אוריין הוא? מה אתה מנסה לעשות? אני הרי אמרתי לך את השבח הכי גדול, שהוא חי את התורה. ואתה אומר לי, הוא למד תורה. ללמוד זה לא מספיק אם הוא לא חי את זה. אני אומר, אמרתי לך את הדבר הכי גדול. אתה אומר לי דבר קטן יותר. אז הגמרא מסיימת, שאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. וכתיב, ויאמר לאדם, הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. הן, כלומר, אחת. היא החוכמה. היא החוכמה, זה הדבר שהוא מבסס את הכל, זה הדבר שצריך להשקיע בו, זה הדבר שבונה את החיים. יראת שמיים, מה אמרנו? לחיות את התורה. לחיות את היחס לקדוש ברוך הוא. להיות במצב שזה לא רק אומרים לי טוב, בסדר, מה אני אעשה? אני צריך לקיים את ההלכות, בוא נלמד אותם. לא. לאהוב את ההלכות. לאהוב את קיום התורה. לחיות כך בתור דרך חיים שאכפת לבן אדם על הדברים האלה. וכואב לו כשהוא לא עושה. זה ככה לגבי מצוות התורה, לגבי הלכות התורה, לגבי כל דברי התורה שאדם לומד, וזה ככה לגבי, התחלנו לומר, לגבי היחס לגדולי התורה, מאברהם אבינו, דרך כל גדולי התורה, בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, גדולי חז"ל, וכל רבותינו עד לימינו. זה יחס שצריך לבנות אותו. אם בונים לילד את היחס הזה, אז יש לו בסיס לכל החיים. עכשיו, האם הזה הוא אם גדול מאוד. כי צריך להבין איך לבנות את היחס. ויש פה שני שלבים בבניין היחס של הילד. שלב ראשון, מי שמלמד את הילד צריך להיות כזה. זה קודם כל. אם אנחנו ניתן לילד מישהו שמלמד אותו, שמזרזל במצוות, והוא מלמד את הילד דברי תורה, מצחיק מאוד. זה הסתירה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה מקרין לילד מסר, תשמע, דברי תורה הם לא רציניים. הרי אנחנו אומרים לך שהתורה אומרת כך וכך, והמורה שלך עושה הפוך. ולצערנו הדברים האלה מאוד נפוצים. יכולים להגיע למידות, לרמות מאוד חריפות. סיפר רב שהיה בחוץ לארץ. היה רב צבאי בצבא האמריקאי. והוא היה עושה, עסק הרבה תקופה של מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא עסק הרבה למצוא חיילים יהודים ולקרב אותם ולדבר איתם. הוא אמר, הייתה הרבה מאוד התעניינות ביהדות, גם אצל חיילים שגדלו בבתים לא דתיים. וברוך השם, הוא עשה שם עבודה טובה. אבל הוא כותב בזיכרונות שלו, גיליתי עם הזמן שהיו חיילים יהודים שלא היה בכלל אפשר לדבר איתם. היית מנסה לדבר איתם על יהדות? קיר שמע יותר. התנגדות כזאת עצומה מבפנים. לא הבנתי למה יש כאלה חיילים. וניסיתי ככה לבדוק, מתוך שיחות, מתוך התעניינות, מה הרקע של החיילים האלה, מה משותף. גיליתי מה היה הרקע שלהם. הייתה תקופה שיהודים היו מהגרים לאמריקה ממזרח אירופה. והיה מאוד קשה באמריקה למצוא עבודה בלי חילול שבת. לא היה אז חוקים באמריקה שהגנו על מי ששומר שבת, היום יש חוקים כאלה. ויהודי מגיע, מגיע בחוסר כל, הוא מגיע, הוא מחפש עבודה, היה צריך מסירות נפש מאוד גדולה על הדעת שאתה בא למפעל אחרי מפעל, והם אומרים, אם אתה לא עובד בשבת, אתה לא עובד. והיו יהודים שנשברו. מה הם היו עושים? היו מתפללים כל יום, שומרים כשרות, הכל בסדר, אבל שבת, אין ברירה, הולכים לעבוד. אז איך זה היה יוצא? בית, כולם היו עובדים. חוץ מהאישה, אבא היה עובד, הילדים הגדולים היו עובדים. בליל שבת הולכים לבית כנסת, חוזרים הביתה, סעודת שבת, כדת וכדין, הכל בסדר, שמירת שבת, לא נוגעים במוקצה, שום דבר. שבת, קמים בבוקר, הולכים לבית החרושת. בשעה לקראת חזרה מבית החרושת, האימא שנשארה בבית עורכת את השולחן, סעודת שבת. חלות ויין וכל ומה שיש. ואז היא יושבת, כך מספר הרב הזה, אז היא יושבת בכניסה לבית ליד הדלת, ופורסת סינור על הברכיים שלה. למה? היה מקובל אז, לא רק שהיו עובדים שישה ימים בשבוע, אבל בסוף השבוע, שזה שבת, מקבלים ביד את המשכורת במזומן. מקבלים מעטפה עם כסף. האבא מגיע הביתה, יש לו ביד מעטפה עם מזומנים. זורק את המעטפה לתוך הסינור. אומר שבת שלום, הולך לחדר, מחליף לבגדי שבת, יושב ליד השולחן. הבנים הגדולים, אחד אחרי השני, זורקים את המעטפות לתוך הסינור, האמא מקפלת את הסינור, ככה יפה, מחביאה אותו בארון, כולם החליפו בגדים, יושבים עושים קידוש של שבת. כותב הרב הזה, מי שגדל בבית כזה, אי אפשר היה לדבר איתו על יהדות. אתם מבינים למה? אין לך סתירה יותר גדולה. היית שואל את היהודים האלה, יורים, מה אנחנו יכולים לה? אנחנו רוצים לשמוע שבת. הנה, תראו מה אנחנו עושים. אחרת נרעב, לא יהיה. אבל זאת סתירה כל כך גדולה, שבן אדם עושה דבר והיפוכו. הוא יושב, הוא בא ביתה מבית החרושת, זורק את הכסף, שומע את הכסף, כן? זורק את הכסף לארון, ואז יושב לעשות קידוש כאילו לא קרה כלום. ילד רואה דבר כזה, זה הרסני. הוא לא יכול להיות דתי אחר כך. והדברים האלה, זה מקרה מאוד מאוד חריף, אבל הדברים האלה צריך להיזהר מהם, כי כל אחד יכול ליפול בפח כזה. אתה בא ואומר, שמע, אין מורה אחר. זה טוב, אז הוא קצת, יש לו קצת בעיות, יש לו קצת ג'וקים בראש, הוא קצת לא בסדר. לא, זה לא מורה. זה הרס. ויש דברים, כן. יש מורה שרק מחפף כמה מצוות, אז הוא בעצמו לא קם לתפילה, או לא, הוא מדבר בזמן התפילה, עושה כל מיני דברים. דברים שיכול להיות שהם קטנים. אבל בתור מחנך שהילדים רואים אותו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לא לדבר על זה שאבא צריך להקפיד על זה. כן, אבא לפעמים אומר, מה הבעיה? אני מתפלל כל יום, אז פה ושם אני מדבר באמצע התפילה, טוב, אני לא כזה צדיק. תראו אחר כך, או שהילד שלו יקח את עצמו בידיים, יחזור בתשובה ויגיד, אבא שלי לא באמת מתפלל, אבל אני אתפלל, או שהילד יפסיק להתפלל לגמרי. זה ברוב המקרים מה שקורה. כי זה לא תפילה. ככה אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא? מדבר עם החבר שלך באותו הזמן? ואם המורה עושה דבר כזה? ויש דברים יותר חמורים מזה. זה זלזול במצווה, בהלכה. יש מורים שמזלזלים בדברי חז"ל. בגדולי תורה. לא לדבר כפי שאמרנו על, על הגדולי הגדולים שבתנך עצמו. כן, אברהם אבינו התלבט, הרגיש לו נוח, עשה כך, עשה אחר, לנסות לקרב את הדמות שלו אל האנשים היום. אם אברהם אבינו הוא כמו מישהו היום, אז אנחנו חמורים. כן. כן, אני מדבר על אנשים שיש להם כיפה על הראש ומלמדים במסגרת דתית ורואים את עצמם כדתיים, הם באמת משתדלים להיות דתיים. גם היהודים שתיארתי בסיפור הזה היו דתיים, כל דבר הם שמרו חוץ מהבעיה שהם עבדו בשבת. באותה מידה יכול להיות לך יהודי שכל דבר הוא עושה חוץ מזה, אבל הוא לא בדיוק מאמין שחז"ל היו מורמים מעם וכל דבריהם ברוח הקודש, וכל מה שהם עשו זה בקדושה וטהרה, ואין לנו בכלל מושג איך להבין גדלות כזו. זה צריך להיות היחס לחז"ל. אם אין לך יחס לזה, כזה לחז"ל, אל תלמד גמרא. כן.
להתדמות אליהם, אולי
אתה לא מנסה להידמות לאברהם אבינו, נכון? הוא מלאך. אתה לא אמור לנסות להידמות לאברהם אבינו. ללמוד ממנו הכנסת אורחים, אפשר ללמוד, גם אם הוא מלאך אני יכול ללמוד ממנו הכנסת אורחים. עכשיו כמובן, תיקח את הפשט של הסיפור בחומש. אברהם אבינו יושב כחום היום, מכניס שלושה מלאכים, שהוא לא יודע שהם מלאכים, מכניס אותם הביתה, רץ לקראתם, עושה הכל. אם אתה תעשה דבר כזה, אני לא בטוח שאני אגיד לך שאתה היית בסדר. אתה חולה, עברת ניתוח, אתה צריך לנוח, אתה מכניס אורחים, שמור על הבריאות. כן, שלושה ערבים, עובדי עבודה זרה. אני לא בטוח שתגיד, שאני אגיד לך שאתה בסדר. צריך שבן אדם יעשה על פי הבמה שלו. עוד אברהם אבינו שוחט לכל אחד מהם פר. אתה יודע כמה עולה פר? זה היום, מישהו יודע כמה זה עולה היום? אני לא מעודכן במחירים. זה אלפי שקלים. הוא מוציא אלפי שקלים שם על כל אורח מזדמן לסעודה אחת. זה מה שאתה הולך להעתיק? חס וחלילה, אל תעתיק את זה. תלמד ממנו שאתה רואה את הגדלות של אברהם, את היחס שלו לגמילות חסד. אז אני ברמה שלי, אני צריך למסור את הנפש על גמילות חסד. יפה, אז השבת אתה תלך, תיסע עם מכון מאיר לגמול חסד. זה לא רק גמילות חסד, זה יישוב ארץ ישראל והרבה דברים טובים בנצרת עילית. אז אתה תתאמץ על זה. אתה יוצא מהמכון ואתה מתאמץ ועושה כל מיני דברים כדי ישן על הרצפה שם. מובן? לא מנסים להעתיק את אברהם אבינו. זה זיוף להעתיק את אברהם אבינו. כן.
אמרת
עניין
של
דמיון
את גודל בבית.
לא, אני אמרתי שאם ילד גדל בבית ורואה את האבא שלו מדבר בתפילה, אז יש סיכוי טוב שאו שהוא יחזור בתשובה ויגיע לתפילה אמיתית, או שהוא יפסיק להתפלל. יש, נכון שיש לפעמים כאלה שאבא שלהם מתפלל ומדבר, וגם הם מתפללים ומדברים, אבל אני חושב שבהרבה יותר מקרים הם לא נשארים באותה מידה כמו האבא. על הסיפור הראשון, כן.
על החילול שבת.
כן, על החילול שבת עם הכסף, כן.
היום דווקא, אני לא יודע איך אפשר להגיד שזה נכון שהרבה אנשים מתחילים חילול שבת, שהיום אתם קוראים שאומרים חילולים שחילול שבת יותר גרוע מזה, היום חוזרים תשובה.
אז לא הבנת את הנקודה. בוודאי שיש חילוניים שמחללים שבת וחוזרים בתשובה. הבעיה במילים שלנו, באותה סיפור, היה מה שאנחנו קוראים צביעות. צביעות פירוש הדבר שאתה כלפי צד אחד אתה לגמרי בסדר, ומצד שני אתה עושה בדיוק הפוך. אבל הם ניסו להיות בסדר, הם אמרו אנחנו חלשים, אנחנו לא מסוגלים לעמוד במצב שאין לנו עבודה. אבל ילד תופס דבר כזה כסתירה, כצביעות, כחוסר התייחסות אמיתית לדבר שמלמדים אותו. אתה לא, אם אתה מגדל ילד אומר, אנחנו לא שומעים שבת, אנחנו חילוניים. לא, נעשה קידוש בליל שבת, נעשה כך, אבל אנחנו חילוניים. זה, ודאי שזה לא טוב, אנחנו רוצים שיהודים ישמעו שבת. אבל אם הילד קם ואומר, אני כן רוצה, בסדר, לא יהיה לו מחסום. אבל אם מישהו בא ואומר, אנחנו בסדר, אנחנו שומרים שבת, והילד יודע שהאבא מחליט מאחרי הגב, או לא מאחרי הגב, כן? הולך לעבוד ומביא את הכסף. זה לפעמים יכול להיות מחסום מוחלט, וזה מה שסיפר אותו רב, זה לא מסקנה שלי. רב שהיה יהודי וציני מאוד, ועם הרבה ניסיון עם יהודים בצבא האמריקאי, והוא מעיד שזה מה שקרה, שמי שגדל בבית כזה, זה הרס לו לגמרי את היחס. בניגוד לאחרים שגדלו בבתים חילוניים, שהיו מוכנים לשמוע והתקרבו ליהדות, עם אלה לא היה מה לדבר. לכן צריך להיזהר, אתה מכניס ילד למערכת חינוכית, זו צריכה להיות מערכת חינוכית עם יראת שמיים. לא שהוא פתאום ישמע שהמורה הזה אומר, טוב תשמע, אני מלמד את הדברים, אבל זה לא כל כך רציני, לא כל כך אמיתי, לא כל כך חשוב. צריך שהמורים יהיו עם יראת שמיים אמיתית ועמוקה. מה שהיה מקובל בעם ישראל, לקחת מישהו שמלמד ילדים דברי תורה בכיתות הכי נמוכות, בילדים הכי קטנים, לוקחים אדם שהוא צדיק. גם צריך אדם שיודע ללמוד תורה, אחרת הוא לא יכול להתמודד עם השאלות של הילדים. אתה לא יודע איזה שאלות ילדים, אני יכול להגיד לך, עם קצת ניסיון שהיה לי, איזה שאלות ילדים קטנים מסוגלים לשאול, צריך להיות אדם שיודע ללמוד כדי לענות להם. כן. כן, אתה שואל איך אפשר לבדוק עצם מחנך יראת שמיים. אז תראה, קודם כל, ודאי שאני לא הולך להעביר מבחן, גם אני, שאני למדתי כמה שנים, לא הולך לבוא ושמע, אתה רוצה ללמד את הבן שלי, בוא תעבור אצלי מבחן. אז גם כן לא יפה ולא מכובד. אלא צריכה להיות מערכת שאני יכול לסמוך עליה. שאז מי שמנהל מקום, הוא לא יכניס מישהו שיש אצלו בעיה. ואם הוא ישמע על איזושהי בעיה ביחד של אחד המורים שלו, אז הוא יעשה בירור עם המורה. רק רגע, שמעתי משהו לא כל כך יפה שאמרת, אם זה נכון או לא נכון, וידאג שהדברים יהיו מתוקנים. אז לכן, כשאנחנו מדברים על מערכת, שהיא בנויה על לימוד תורה, היא בנויה על לימוד תורה עם יראת שמיים. הבעיות הן במערכות שמסתפקות במורד, שאומרות, טוב, כן, אנחנו דתיים, אבל גם הילדים לא תמיד דתיים, אז גם המורים הם כאלה וכאלה. לפעמים מכניסים אפילו מורים חילוניים, בגלל ש... טוב, אז הם ילמדו מקצועות אחרים, לא דברי קודש. וגם המורים הדתיים, השאלה הם באיזו רמה הם מקיימים את המצוות. אחד הדברים הכי נפוצים היה שבבתי ספר דתיים, גם היום הדבר הזה קיים, אפילו שפחות, בבתי ספר דתיים המורות הנשואות היו בלי כיסוי ראש. איזה איסור מדאורייתא. איסור תורני מוחלט שאישה נשואה תלך בלי כיסוי ראש. אז מורה כזאת מלמדת את הילדים, מה הילד אמור לעשות? ויש כמובן בעיות גם בנושא הדעות, גם בנושאים של היחס לדברי תורה. צריך לדעת שהמערכת באמת בנויה בצורה טובה. זה בעיה גם למבוגרים, לא רק לילדים. יש מערכות שמציגות את עצמן כדתיות, ומלמדים שם אנשים, גם עם כיפה לראש, שיכולים ללמד אפילו ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, ביקורת חזל, יש להם ביקורת על מה שהם רוצים לבקר, כי הם מרגישים שהם מסוגלים, הם יכולים להגיד את הביקורת הזאת ולשנות דברים. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. כל מי שהולך היום ללמוד במערכת על תיכונית, צריך לברר היטב מי המורים ומה ההתייחסות של המערכת. כן. אתה מתאר מציאות, לא הבנתי בדיוק את המוקד של השאלה שלך. אתה מתאר מציאות תיאורטית שבא בן אדם, הוא אומר אני רוצה לקיים מצוות, למשל חלק מההלכות הוא לא יודע. כן? רגע, כמה זמן הוא מקיים מצוות? יהודי מקיים מצוות נניח חצי שנה? טוב, אז אני מבין שחלק מהמצוות הוא לא יודע.
הוא לא מנהל בישיבה או משהו.
אז איך הוא יכול להיות, הוא מורה למה? הוא מורה לדברי קודש או שהוא מורה? לא, אתה אומר סתם מורה למתמטיקה לדוגמה. חסר מורה למתמטיקה בבית ספר, אתה מכניס יהודי כזה. בסדר, אז אני אגיד לך. אני ברוך השם כמה שנים מלמד במכון מאיר. אני מכיר את החבר במכון מאיר. יש לנו כאן גם כן הרבה פעמים תלמידים שלא מקיימים הרבה זמן תורה ומצוות. והם יודעים שהם לא יודעים. אדם שיודע שהוא לא יודע, יש לו יחס מאוד מיוחד. אתה רואה את זה עליו. הוא אומר כל הזמן, רק רגע, תגידו לי. תגידו לי משהו, אם יש משהו שלא בסדר. תלמדו אותי. הוא שואל פה, והוא שואל שם, והוא שואל אפילו אנשים קטנים ממנו. שמעתי פעם סיפור נפלא. אספר לכם. ניגשה אליי תלמידה בגיל תיכון. ואמרה, יש לי שאלה בנושא כיבוד אב ואם. מה השאלה שלך? אומרתו, ההורים שלי, הם מוגדרים כדתיים, אבל הם לא יודעים טוב את ההלכה. ואני, ברוך השם, לומדת במקום טוב, באולפנה שלומדים היטב. כל פעם אני חוזרת הביתה לשבתות, וההורים שלי אומרים לי, בבקשה, תתקני אותנו. אם את רואה שאנחנו עושים טעות בהלכות שבת, תתקני אותנו. האם מותר לי, על פי הלכות כיבוד אב ואם, לתקן את ההורים שלי? אמרתי לה, יש לך כזאת זכות גדולה שאני ממש מקנא בך. זה שההורים שלך מבקשים ממך, הם רוצים שילמדו אותם, הם רוצים שיתקנו אותם. זה נפלא. את יודעת כמה הורים יש שהילדים באים הביתה ואומרים לימדו אותי הלכה כזאת וכזאת וההורים אומרים די תעזבו אותי אנחנו לא רוצים את החומות שלך ההורים שלך רוצים הם פתוחים הם צמאים הם רוצים לשמוע את יודעת איזה מצווה גדולה את עושה לעזור להם להתקדם בקיום תורה ומצוות
אז הילדים יכולים ללמוד ענווה אבל הם לא יכולים ללמוד
זה יחס נפלא של יראת שמיים. זה אדם שיודע שהדבר הכי חשוב בעולם זה תורה ומצוות, וכל מה שחסר לו הוא רוצה להשלים. והוא לא יעמיד דבר לא נכון ויגיד, הנה, אני צודק, כך אני עושה. זה נפלא. הילדים יראו דבר כזה, הם לא רק ילמדו ענווה, אלא זה עצמו לימוד יראת שמיים. מה, אני יודע את הכל? אני ברוך השם לומד כמה שנים? בסדר, מה שאני למדתי זה כלום, זה אפס. אז יבוא מישהו ויתקן אותי. היחס שלי, אני צריך ללמוד מהבעל תשובה שאתה מתאר אותו, אני צריך ללמוד ממנו. זאת יראת שמיים אמיתית. להיות מוכן לקבל תיקון, להיות מוכן להגיד אני טעיתי, להיות מוכן להגיד אני לא יודע. זה נפלא. הלוואי, כמה מורה כזה בכל בית ספר, זה ממש נכס. אין לי שום בעיה עם דבר כזה. הבעיה היא באלה שאומרים, אני יודע, אל תתקנו אותי. אני מבין, אני בסדר, אז מה זה אם אני לא הולכת עם כיסוי ראש? כך אני הולכת, זה בסדר. יש מחמירים ויש מקילים. זה מה שהורס לילדים. כן, רצית לשאול?
מה
שמוקם
את
רמה שעבר
תשובה,
ואין
אם
הוא
עם ידע פחות,
אז כן.
הוא
בדרך כלל
מקבל
תשובה
דתית.
אדם שנמצא, אדם שיש לו ענווה, הוא תמיד בדרגה מעל מי שאין לו ענווה. אם האדם שהתחנך בבית דתי חושב שהוא יודע וחושב שהוא צודק, אז יש לו חיסרון בענווה. והבעל תשובה בהחלט יכול לעלות עליו פי כמה וכמה. יש, ברוך השם, יש לנו בוגרים של מכון מאיר, שבאו מבתים שנקראים חילוניים. ואני תמיד אומר לבת, את רוצה להקים בית של יראת שמיים, להקים בית שיתחנכי את הילדים לתורה ומצוות בצורה הטובה ביותר, תקחי בחור כזה ממכון מאיר. כי הוא יודע שהוא צריך ללמוד, הוא יודע שהוא צריך קשר עם רבנים, הוא יודע שהוא כל הזמן צריך מאיפה לקבל ומאיפה לנהוג את ההשפעה התורנית. בניגוד למישהו שחושב שהוא כבר יודע את הכל והכל בסדר אצלו. ודאי שזה עדיף.
אבל איפשהו אין לו את הסדר, כמו שאתה אומר, יש סדר של הלכה של כיבוד אב ואם, איפשהו הסדר שלו, אז הוא צריך להשלים את הדברים יותר
במהירות. אני אגיד לך משהו. אני, כשאתה מדבר על מישהו שלמד מגיל צעיר דברי תורה, אז לצערנו אין לנו כל כך הרבה כאלה בעם ישראל היום. אבל הרבה מאלה שראיתי, בנים של רבנים, שברוך השם זכו מגיל צעיר להתחנך בתוך ממש בתורה, בצורה הטובה ביותר, הם מאוד דומים בזה לבעלי תשובה. הם מאוד בעלי ענווה. הם תמיד פתוחים לקבל ולשמוע ולקלוט ולהגיד אני טעיתי. יש דמיון מאוד גדול מבחינת האישיות. בסדר, אז הידע הוא פחות. מה אמרנו? יראת השם היא עוצרו, היסוד זה יראת השם. עכשיו כמובן כל אחד ילמד, אז יש גם בעלי תשובה שהגיעו, יש לנו ברוך השם לפחות שני ראשי ישיבות שהם בעלי תשובה במובן הזה, שהם באו מבתים חילוניים והגיעו לרמה גבוהה. אז לא כל אחד מספיק, נכון? אז כל אחד צריך לעשות מה שהוא יכול לעשות. ואם יש בן של רב שהוא היום לא יודע מה, נהג במקצוע או איזה מקצוע פשוט, והוא גם לא מספיק ללמוד, בסדר, כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו צריך להיות שמח בחלקו ולהשתדל כל הזמן בדברי תורה להתקדם ללמוד יותר. כן, אתה שואל על הסיפור ששארתי, שסיפרתי קודם על היהודי שהצטער שהוא עצה לא במקום הנכון. איפה הירת שמיים? הירת שמיים בלטה בזה שזה כאב לו. לא כאב לו, אף אחד לא שם לב חוץ ממנו שהוא טעה. לא כאב לו כי הוא התבייש. לא כאב לו כי העירו לו. כאב לו כי הוא עשה לא כהלכה. עצם העשייה הזאת, שאני אומר... לא עשיתי כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. נכון? זה היה בשוגג. ואף על פי כן זה כאב לו. זה יראת שמיים. זה אדם שחי את התורה ומצוות ברמה כזאת, שאם הוא לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעשה בצורה הכי טובה, כואב לו. אז יש כאב גדול ויש כאב קטן. אבל ראיתי על הפנים שלו, שמעתי בקול שלו, זה כאב לו. גם שוגג, נכון? גם שעשה את זה לא בכוונה. עכשיו צריך להיזהר. אם מישהו יסתובב כל הזמן, כואב לי זה, כואב לי זה, כואב לי זה, כואב לי זה, הוא יכול להיכנס לדיכאון. צריך שהכאב יהיה בצורה החיובית. יש על זה דברים של הרב קוק בכמה מקומות. צריך שהכאב יהיה בצורה החיובית, שבן אדם ישתמש בו לתיקון, ולא להיכנס לדיכאון בגלל זה. שהם מה? נפגעים מזה. רגע, אנחנו דיברנו על השאלה של הבן אדם שמקבל את ההערה או על הבן אדם שמאיר. אז זה שני נושאים שונים. זה שבן אדם צריך להיות בעל ענווה, צריך להיות מוכן לקבל הערות, צריך להיות מוכן לתקן, זה כל אחד אומר לעצמו. וגם אם מישהו אחר מאיר לי, אני צריך להגיד לעצמי, קיבלתי הערה, בוא נראה אם היא צודקת, אני אגיד תודה ואני אשתדל לתקן. בדיוק. השאלה האם אתה צריך להעיר לאחרים, זה נושא של שיעור אחר. דיברנו על זה דווקא שנה שעברה באריכות, בסדרה של שיעורים. וצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. זה לא פשוט להעיר לאחרים. מעירים לאחרים רק שיודעים איך להעיר. מעירים לאחרים רק שאתה אוהב אותם. ואתה רוצה את טובתם, ואתה יודע איך לעזור להם לתקן. ואם אתה לא יודע את זה, אל תעיר להם. אומרים חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כלומר, כשם שזה מצווה, זה גמילות חסד, לעזור ליהודי ולהגיד לו דבר כשאתה יודע שהוא ישמע בקולך והוא יתקן, כך מצווה שלא לומר דבר שלא ישמע. מה אומרים לנו חז"ל, אתה יודע שלא ישמעו בקולך, אל תגיד, אל תעיר. זה דבר מאוד חשוב, מאוד עקרוני, אבל כפי שמעתי, זה לא הנושא של השיעור של היום, דיברנו על זה באריכות שנה שעברה, מי שרוצה, יש מן הסתם בארכיון באינטרנט יש את השיעורים, אפשר לחזור ולשמוע אותם. זהו, סיימנו את השאלות בינתיים. נראה שברוך השם מלאים שאלות היום. כן. לא לתת לו עבודה, ללמד אותו מקצוע. כן, אבא מחויב קודם כל, זה האהבה החשובה. אבא מחויב קודם כל ללמד את הבן תורה. זה שלב ראשון. איך מלמדים את הבן תורה? בדרך כלל אבא לא מלמד בעצמו, מלמד אותו על ידי זה שהוא משלם עבור בית הספר. כן, היום יש לנו פינוק במדינת ישראל שחלק גדול מהחינוך הוא בתשלום ממשלתי, ועוד מתלוננים ההורים שהם צריכים לשלם כך וכך תוספת. כאילו שהחינוך צריך להיות בחינה. פעם היו, כל אחד היה משלם בעצמו לחינוך של הילד שלו. למה? כי באמת אני הייתי צריך ללמד את הילד שלי. אני לא יכול, אני הולך לעבוד ואני משלם למישהו אחר, שהוא מומחה, כמו שאמרנו, הוא צדיק והוא יודע תורה. עכשיו, באותה מידה, יש לאבא, לפי מה שאתה צודק בציטוט שם מהגמרא, שיש לאבא חובה מינימלית ללמד את הבן שלו מקצוע. כי אחרת הבן שלו יגדל ולא תהיה לו עבודה והוא... זה יהיה מצב מאוד חמור, מאוד קשה. יכול להגיע לדברים מאוד לא טובים. אז כך אומרים חז"ל. אז באותה מידה בדרך כלל זה, ככה זה מקובל. כן? בדרך כלל אבא עוזר לבן ללכת לשלם ללימודי המקצוע. כמובן שצריך שזה יהיה גם כן דברים שהם טובים מבחינת תורה ומבחינת יראת שמיים. בן ילך ללמוד מקצוע שיכניס אותו לצרות מבחינת קיום תורה ומצוות, זה גם כן לא טוב. אבל בוודאי שיש עניין לעזור לבן ללמוד מקצוע. יש בזה פרטים מבחינה הלכתית, כמה חייבים. זה לא אומר שכל אבא צריך לשלם לבן את השכר באוניברסיטה עד שהוא יהיה פרופסור. אבל... יש בוודאי, בהחלט אתה צודק שיש חיוב בסיסי כזה. אנחנו לא מתעלמים מהמציאות של החיים. הבסיס של האישיות, הבסיס של החיים הוא בתורה, והבסיס של התורה, כפי שלמדנו בשיעור הזה, ביראת שמיים. ונוסף על זה, יש עוד דברים. הזכרתי כבר קודם, מתמטיקה זה דבר חיובי ללמוד. קודם כל, שבן אדם ידע לעשות חשבון. לקרוא יפה, לכתוב יפה, לעשות חשבון, יש הרבה דברים בעולם שצריך להכיר. נוסף על זה, בן אדם צריך מקצוע כדי להתפרנס, כדי להיות מסוגל להסתדר. אנחנו בהחלט רוצים שהילדים יקבלו גם את הדברים האלה. וזה צריך להיות חלק ממערכת החינוך הנורמלית שתיתן לילדים את האפשרות הזאת. אבל מצד שני, צריך לדעת מה עיקר ומה תפר. היום כבר שאלו אותי בשיעור הקודם, מה, אבל צריך קריירה, איך אפשר להספיק ללמוד דברי תורה? בשאלה הזאת, הרבה פעמים מונח היסוד של הכישלון של כל המערכת של לימוד התורה. שכל הזמן חושבים, חושבים בבית ספר, וחושבים ההורים, וחושבים הילדים, וחושבים המבוגרים, מה יהיה? לא יהיה לי זמן. כן, אז מתי יהיה לי זמן ללמוד דברי תורה? טוב, קודם נלמד מקצוע, אחר כך נלמד דברי תורה. אז יש על זה משל בספר חובות הלבבות. חובות הלבבות אומר שיש אנשים שהם לוקחים משכנתה מהקדוש ברוך הוא. איך לוקחים משכנתה מהקדוש ברוך הוא? זאת אומרת ככה. מה זה משכנתה? הוא קורא לזה משכון. תרגמתי את זה למושגים שימינו. מה זה משכנתה? המשכנתה העיקרון הוא, הבנק נותן לך הלוואה, אבל אתה חותם על זה שהדירה משועבדת להם. אם לא תשלם את ההלוואה, יש להם את הדירה בעיה. אז יש להם ביטוח. טוב מאוד, בין בני אדם אין בעיה. זה מותר, אפילו חיובי, אפשר לעשות כך. אבל יש אנשים שרוצים ביטוח מהקדוש ברוך הוא. באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה, אתה רוצה שאני אלמד תורה? טוב, אני מסכים, אבל אני רוצה ביטוח. איך אני יודע שאני אוכל להתפרנס? קודם שתהיה לי מקצוע, אחר כך אני אמצא עבודה טובה. אחר כך אני אבנה לעצמי בית, ואני אקנה רהיטים, אחר כך יהיה לי זמן, אז אני אשב ואלמד תורה. מה למעשה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא מאמין לך שאני אוכל ללמוד תורה, ובטוח שאתה תיתן לי להסתדר בפרנסה והכל. אני רוצה קודם כל שיהיה לי משהו ביד, שיהיה לי משכנתה ביד. שיהיה לי בחתימה של שיעבוד על הבית, שיהיה לי משהו. תגיד, אתה השתגעת או מהחמות הלבבות? ממי אתה מבקש ביטוח? מהקדוש ברוך הוא? הכל שלו, הכל בידיים שלו. אתה תעשה את התוכניות הכי גדולות בעולם, תחתום על דירה, תעשה את הכל, חס וחלילה, הדירה יכולה לעלות בלהבות, ויכולה להיות רעידות אדמה, ואתה לא יודע כלום. הדבר הכי בטוח בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לך, השם, תלמד תורה. זה, אתה מבקש ממנו ביטוח? זה מצחיק. אז זה ככה מה שאנשים אומרים, צריך קריירה קודם. בסדר, צריך ללמוד מקצוע, אנחנו גם דואגים לחבר במכון, אנחנו אומרים, לפעמים יש בן אדם שבא לפה, אנחנו אומרים, רק רגע, מה, איך תפענס את המשפחה, מה תעשה? טוב, אתה רוצה ללמוד, בוא תלמד בצורה מסודרת, הגיונית, שתוכל גם לפענס את המשפחה. אבל הבן אדם שאומר, אני לא אלמד תורה עד שלא יהיה לי קריירה. אחרי שתהיה לו קריירה, כבר לא יהיה לו זמן ללמוד תורה, הוא כבר יהיה שקוע בזה, וכבר לא יהיה לו גם חשק ללמוד תורה בחלק מהמקרים. הוא יהיה בעולם אחר. לכן כל הדברים שאנחנו לומדים בשיעור הזה של החינוך צריך להבין, אלה היסודות של החיים. קודם כל בונים ככה את המציאות. באים יחד עם זה, ובאמת אדם צריך להתייחס למה שיש מסביב. לפעמים מקצוע כזה עדיף, לפעמים מקצוע כזה עדיף, לפעמים בן אדם צריך לשים כסף בצד. יפה, בסדר, שים כסף בצד, יהיה אדם הגיוני. צריך להתייחס למציאות. אבל כל ההתייחסות המציאותית הזאת היא בנויה על זה שאתה תהיה בן אדם שיש לך יראת שמיים, יחס לקדוש ברוך הוא. מתוך זה לימוד תורה, מתוך זה בניין החיים, ומתוך זה כל מיני דברים אחרים שלמדנו עליהם. כן, אתה צריך שיהיה לך עשה לך רב, אתה צריך לדעת להמשיך בלימוד תורה גם כשאתה עוסק במקצוע, צריך להקפיד במצוות. כל הדברים האלה שייכים למערכת החיים שאדם בונה אותם בצורה נכונה. אז תודה להערה, זה היה השלמה חשובה. כן.
מה לעשות אם אתה לומד במכון, במכללה שאתה יודע שלא בטוח שיש
יראת
שמיים אצל המורה, או אפילו הרב,
שמעביר
את ה...
תראה, רב שאין לו יראת שמיים הוא לא רב. לא אכפת לי איזה תורה תשים לו כשאתה כותב לו מכתב, אבל לא, אולי לפעמים כן אכפת לי, אבל אני לא מדבר על מה שמודפס ליד השם שלו. מי שאין לו יראת שמיים הוא לא רב. זה לא תלמיד חכם, זה לא אדם שלומדים ממנו תורה. עכשיו לפעמים אתה תקוע באיזשהו מצב, אתה אומר, אני התחלתי ללמוד באיזה מקום, שילמתי כסף ו... אני לומד שם מקצוע, ואנשים שם הם בלי יראת שמיים. אז זה צריך להתייעץ בצורה מפורטת עם תלמיד חכם שמכיר את הדברים האלה. אני בעבר נתתי ייעוץ לכמה וכמה אנשים במצבים כאלה. יש מצבים קיצוניים שאומרים לבן אדם, די, תפסיק, עזוב. יש, למה? כי זה יכול להיות פיקוח נפש מבחינה רוחנית, כמו שבפיקוח נפש אתה תברח מהשריפה. יש מצבים שהם פחות חמורים. שאפשר להסביר לך איך להתמודד עם זה, איך להתייחס לדברים. כי יש דברים שאתה צריך לדעת, שאסור לך להאמין, אסור לך לקבל מהאנשים האלה. אז, ויש דברים שאפשר לעזור לך לעבור ולהסתדר ולדעת. לכתחילה, לפני שנכנסים למסגרת, צריך לבדוק, ואם יש ספק, צריך להתייעץ, שוב, עם הבנים שמכירים את הדברים האלה. אם אתה כבר נמצא בתוך המסגרת, ודאי שצריך ללכת לרב להתייעץ איתו איך אתה מתמודד במסגרת המסוימת שאתה נמצא בה. חוסר יראת שמיים זה דבר מסוכן מאוד. זה יכול להשפיע, זה יכול להקרין, זה יכול לגרום שיגידו לך דברים שאתה אפילו לא יודע שהם קשורים לבעיות, אבל הם קשורים. ואז אתה מקבל את הדבר כאילו שהוא אמת. קל וחומר, אם מלמדים אותך דברי תורה מתוך יחס כזה, אם אתה לא יודע להבחין, זה יכול להיות הרסני. אז הדברים האלה צריכים הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד מאמץ, ויתוך יראת שמיים שלך, בעזרת השם, תוכל לנצל וללכת ולהתקדם מבחינה תורנית. טוב? טוב, רבותיי, עד כאן להיום.